ערב טוב, אז אנחנו במעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס חלק ב'. בפעם הקודמת ראינו שבעצם אליעזר בן הורקנוס אין לו שם פרטי, יש לו רק שם משפחה. ואבא שלו די משתלט לו על החיים ולא מאפשר לו בעצם בחירה חופשית. ולכן אנחנו פוגשים אדם בן 28, רווק, לא נשוי, לא יכול להזמין אף אחד להצטרף אליו לחיים, מתוסכל, בוכה. והבכי הוא תוצר של תסכול. וכשהוא כבר מעז לחשוף את הרצונות שלו, את הכוונות שלו, לאבא שלו, אז התגובה המדהימה שהוא מקבל, זה, מיוחד כבר לא יצא כלום, אתה כבר בן 28, אתה כבר מכיר אבוד, אולי תתחתן, ויהיה לך ילד, והוא כבר ממנו יצא איזה משהו. וטיפה שיחקנו עם המילים, זוכרים? תרשים, תרש, זה חרש, מענה, מענה. הוא כאילו מבקש מענה, אבל מתנהל שם שיח של חרשים. שמנו את ליבנו לעובדה של אבא של אליעזר, שואל ועונה גם בשבילו. למה אתה בוחר? כי אתה רוצה? נכון, זה מין. עוד ראינו, דיברנו על גילוי אליהו שהיה לאליעזר. וגילוי אליהו הזה בעצם הוא תוצאה של הרצון. והגילוי אליהו עצמו, הסברנו שלפעמים זה מחשבה משונה. מחשבה שהיא לא על הרצף, מחשבה מפתיעה. יש בו בחינה של גילוי אליהו. לאליעזר בן הורקנוס, שלא יודע לקרוא ולכתוב, ולא יודע ברכת המזון, ולא יודע קריאת שמע, שתבוא לו מחשבה שהוא צריך ללמוד תורה בירושלים, אצל רבן יוחנן בן זכאי, שזה השפיץ של השפיץ של עולם התורה, זו מחשבה מאוד משונה. נגיד שהוא רוצה ללמוד תורה, אז הוא צריך ללכת לכיתה א' הקרובה למקום מגוריו, ולהתחיל ללמוד שם א' ב', ללכת למקום הכי עליון, למקום הכי מתקדם, ללמוד תורה אצל הרב הכי חשוב, זה מחשבה מאוד מאוד משונה. אבל משהו אצלו, ברור לו ששם זה יקרה. כלומר, המדרש בעצם שם לנו כאן איזה אלומת אור, שבפער בין הרצון לבין היכולת, הרצון קובע. לאליעזר בן הורקנוס יש לו אין סוף רצון ללמוד תורה, אבל היכולת שלו כרגע שואפת לאפס. אז איפה צריך ללכת ללמוד אדם עם יכולת נמוכה מאוד, אבל עם רצון בלתי רגיל? תשובה, לך אחר הרצון שלך. ותלך למקום שיאתגר אותך למרות היכולת המאוד מאוד נמוכה, כי זה המקום שלך, ולא להפך. בסדר? זו אמירה מאוד משמעותית. עוד ראינו שהוא מגיע לרבן יוחנן בן זכאי, והוא מסרב להגיד בן מי הוא. זה המסע שלו לעצמאות. הוא לא רוצה שעוד פעם יגידו לו, אתה הבן של אבא שלך, אתה הבן של... בסדר? הוא לא רוצה, הוא רוצה שיכיר אותו. מי אתה? אני אליעזר. בעידן תרום הפייסבוק יש מטב שלא זיהו אותו. לשם פחות או יותר הגענו, נכון? ישב לפילו, יושב לפני רבי חיים והיה בוכה, אמר לבקש ללמוד תורה, בן מי אתה? לא רצה להגיד לו. עכשיו יש פה גם, צריך להגיד גם את האמת, יש פה גם את גדולת הרב. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי, האדם ש... לא בדיוק ברור מתי הסיפור הזה היה, כנראה כבר אחרי החורבן. מה? לא, למה? נכון, סליחה, צודק. אז לפני החורבן, נכון. אז עוד יותר, רבן יוחנן בן זכאי, כל העולם על הכתפיים שלו. הוא הרב הראשי, רבן זה רב, ראשי. הוא מוצא זמן ללמוד עם איזה עם הארץ שלא יודע כלום ולשבת ללמד אותו. מה תגידו על זה? זה גם גדולת הרב. יש לו זמן לשבת, אמנם זה כנראה לא זמן ארוך, הוא מלמד אותו שתי הלכות בכל יום, אבל הוא מלמד אותו שתי הלכות בכל יום. הוא לא אומר לו, טוב, תפנה לעוזר שלי, תפנה לסגן שלי, תפנה לתלמיד שלי. הוא מלמד אותו. אז אליעזר בן הורקנוס מצד אחד לומד מעט מאוד, אבל מצד שני את המעט הזה הוא לומד מהאדם הכי גדול. חוויית הלמידה היא בלתי רגילה. ולא יודע אם דיברנו על זה כאן בפעם שעברה, על המשמעות של לפגוש אנשים גדולים. ללכת ולפגוש. גם כשאדם גדול אומר, כשאתה הולך לפגוש אדם גדול, זה לא כדי שהוא יגיד לך איזה פיצוץ, איזה שיעור, איזה מהלך שלא שמעת עד היום. לא, אדם גדול אומר דברים פשוטים דווקא, אבל אומר אותם אדם גדול. אז זה אחרת, זה נשמע אחרת. אז הוא פוגש אדם גדול. טוב, הגענו לפסקה האחרונה בעמוד הראשון. עשה 8 ימים ולא טעם כלום, עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן והעמידו לפניו. ישב לו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, שהעמדתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שכין. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. אמר לו, בן מי אתה? אמר לו, בן אורקנוס. אמר לו, והרי אתה בן גדולי עולם, ולא היית מגיד לי? אמר לו, חייך, אתה סועד אצלי. אז נראה לי שגם על זה דיברנו הפעם הקודמת, מעיקר, מה השתנה? מה פתאום הוא עכשיו מסכים לגלות בן מי הוא? ואמרנו שהמילה המרכזית שמופיעה כאן זאת המילה בני. כלומר, אליעזר בן אורקנוס עוד פעם לא אוכל, הפעם הוא לא אוכל, כנראה מסיבות מסמכות. זוהר, יש פה כיסא אם אתה רוצה, כאן לידי ממש בלשכת החשובים. אין לך דף? הוא הלך צלם. מלאכי הלך צלם. אז כן, גם מקודם הוא לא אכל, אבל מקודם הוא לא אכל, למה? כי הוא היה בדיכאון. עכשיו הוא לא אוכל, אולי כי אין לו זמן, כי הוא נמצא באיזה מתח רוחני, כי הוא מרגיש שכל דקה, אז הוא שוכח לאכול. שוכח לאכול. לא בגלל דיכאון, לא בדיכאון, אבל הוא בסוג כזה שכזה מתח שהוא שוכח לאכול, עד שעולה, לא נעים, עולה ריח פיו מלפניו, אז רבן יוחנן כזה, באלגנטי, הוא שם אותו כזה טיפה רחוק. הוא שוב בוכה. כי הוא זקוק, וזה דבר שמאוד מאוד משמעותי, הוא לא בא רק ללמוד, הוא זקוק ליחס. מערכות היחסים המתוקנות והנכונות בין רב לבין תלמיד, זה מערכות יחסים שיש בהם מרכיב של אבא ובן. כלומר, של אהבה, של קרבה, של הערכה, של אכפתיות, של תשומת לב, ולא רק של ידע. זה לא המהות, ככה חז"ל אומרים. ושיננתם לבניך, אז חז"ל אומרים, בניך אלו תלמידיך. אז למה לא כתוב ושיננתם לתלמידיך? אז מכאן עוד עם חז"ל שהרב צריך לראות את התלמיד כאילו הוא בנו. נכון? זה קצת שונה ממקומות אחרים. אני לא בא לבקר, כי זה המקומות, לא יודע מה, באקדמיה. המטרה היא להעביר ידע. זה לא מעניין מי אתה. אתה יכול להיות מספר, אולי עדיף שתהיה מספר. מספר תעודת זהות, זה יותר נוח, כי זה לא נטעה במחברת בחינה. המטרה היא שהידע יעבור מפה לפה. מכיר אותך, לא מכיר אותך, אתה נוכח, לא נוכח, זה לא מעניין את אף אחד. ולעומת זאת, במסורת העברת תורה, הקשר האישי, כמו שלמדנו בסיפור על ריש לקיש ורבי יוחנן, שלפעמים זה גם מגיע למקומות של כאב, של קריעה, אבל הקשר האישי הוא דרמטי, הוא משמעותי מאוד. זה לא רק העברת ידע, זה לגעת. לגעת, זה קשר של אהבה, קשר של חיבור. רבו מביאו לחיי העולם הבא. זה קשר של חיים. אז לכן רבי אליעזר לא מוכן לקבל את העובדה שהוא מרחיקים אותו מרבן יוחנן. הוא רוצה את הקשר החי, וכשרבן יוחנן אומר לו את המילה, מילת הקסם, בני, אז הוא מרגיש שהוא הגיע למנוחה ולנחלה. יש לו אבא. ואז הוא גם יכול לגלות מי האבא הקודם. מי האבא הקודם. וכאן זה יהיה מאוד מאוד מעניין להתבונן על רבן יוחנן בן זכאי, ואיך הוא מתייחס. תראו, אני רוצה להגיד לכם פה משהו מעומק הלב. מעומק הלב, אני לא... נגלה לכם את סגור ליבי. אנחנו פה רק אנחנו, נכון? אחד לא... לפעמים יש... אני אנסח את זה בצורה, כן, מגיע תלמיד, נגיד, לאיזה רב, והוא מספר לו שבבית היה לו ככה, והיה לו ככה, ואבא שלו כזה, ואבא שלו כזה, ואז זה כאילו כמו להרים לרב להנחתה. אז הרב אומר לו, תשמע, באמת לא בסדר, ההורים שלך לא התנהגו לך יפה, ועכשיו פה אתה תראה איך זה יהיה נכון, איך זה מתוקן. כאילו, כפעמים קצת מתגלחים על ה... אני שמעתי כמה פעמים כאלה התנסחויות, כאילו... הבית זה, פה תקבלו את האמת, פה. מה אומר לו רבן יוחנן בן זכאי? והלא? בן גדולי עולם אתה. אומר לו, אבא שלך אדם גדול, אתה יודע? עכשיו, יכול מאוד להיות שבממשק בין אליעזר לבין אבא שלו הלך לא טוב. שם היה פיצוץ. אבל דווקא רבן יוחנן בן זכאי לא ממהר להגיד לו, כן, ככה אבא שלך עשה לך, מה אתה אומר? תראה מה זה הורים היום, לאן הם מגיעים? אז הם יכולים לרמוס את הילדים. ואחרי זה גם מדבר על זה באיזה שיעור כללי בנושא חינוך ילדים, שהורים לא יודעים לחנך את הילדים שלהם היום. הוא אומר לו, אבא שלך אדם גדול. וזה מאוד יפה, אני חושב, שהרב כאן לא מתגלח על חשבון האבא. אתה יכול להיות גדול גם אם האבא הוא בסדר. אוקיי? זה מין... אמר לו, הרי בן גדולי עולם, אתה לא היית מגיד לי, אלא חי... אמר לו, חייך, אתה סועד אצלי. טוב, מה זה הפרוטקציה הזאת? ככה מתנהג מחנך? מה זה? בגלל שהוא בן גדולי עולם, זה ממש... אבא שלך עשיר! למה לא אמרת? למה אמרת, אתה עשיר? אז ודאי שאתה מתקבל ותוכל ו... כן, תארו לעצמכם שכאן כל מי שמגיע, אבא שלו עשיר, אז יהיה לו חדר אוכל נפרד. זה לא שהחדר אוכל שמכון מאיר עכשיו הוא, גם עכשיו זה חדר אוכל פאר, אבל יהיה לו חדר סופר פאר, VIP, כן? הוא יאכל שם מטעמים, כי אבא שלו אדם גדול. מה זה? תמוע, לא? רבן יוחנן בן זכאי, המחנך הגדול, איך הוא עושה טעות כזאת? מה אתם אומרים? לא יודע, אפשר לתרץ את זה, יש כל מיני אפשרות לתרץ את זה. התירוץ שאני מניח בפניכם מציע, זה שרבן, קודם כל, באמת חינוך זה לא משהו שהוא בשלשות. הוא רגיש. וגם לכאן, למכון מאיר, כשמגיעים לכאן תלמידים שהם, מבחינת הגיל הם טיפה יותר מבוגרים, והם כבר, היה להם חיים עצמאיים ושכרו דירה לפניכם, אז השתדלו, במילת האפשר, לא לשים אותם דווקא בפנימיה, אלא יש כאן את הדירות האלה, שזה קצת יותר, קצת יותר עצמאי. כלומר, יש כאן איזה, אתה צריך לראות מי מגיע. מי מגיע זה אחד עכשיו סיים שמינית, אז הוא יהיה פנימיה, לא כזה, לא יקרה לו כלום. בסדר? כלומר, יש איזה, הרקע ממנו אדם הגיע, והדברים אליהם היה רגיל, יכולים לפעמים להיות סוג של מחסום, טכני אמנם, אבל עדיין מחסום שיכול להפריע לו. אז רבן יוחנן אומר לו, תשמע, אני יודע איזה סטנדרטים אתה רגיל. אני יודע, האמת ש... אפילו הרב ביגון פעם סיפר לנו את זה, שכשהוא חזר בתשובה, הוא היה קצת במרכז, הוא בא לרב ציודה, אמר לו, אני לא יכול להיות בפנימיה, כאילו זה לא, הוא היה כבר מבוגר מהם וכל זה, והרב ציודה אמר לו, תבוא לגור אצלי. מיד קלט את זה, כלומר, מגיע אדם בן 28, עכשיו הוא חוזר בתשובה, אז לא היה מכון מאיר. אז הוא מגיע למרכז, כולם שם בני 18-19, זה קצת אותו חדר, זה טיפה לא מתכנס. אז לפעמים דברים טכניים כאלה יכולים לפגוע. אז רבן יוחנן, כדי לשמר את רבי אליעזר, שרק התחיל לדרכו בתורה, אמר לו, הבנתי, מהיום תאכל אצלי. שלפחות את הפינה הזאת היא נסגור, אבל הוא עושה שני דברים, הוא גם אומר לו, אתה בן גדולי עולם, וגם פותר לו את הבעיה הטכנית, ואני רוצה להגיד לכם, שזה דבר חשוב בסיפור הזה. יש דבר שנקרא, זה נקרא, כמו פתרון יצירתי, או הדבר השלישי. בסדר? תודה רבה, מלאכי, ברוך תהיה. כמלאך מן השמיים הופעת עם הדפים. אז תחלק פה וגם בעזרה. למי חסר דפים מהבנים? אברהם או אבי חסר לו דף. יפה, וזה, ואת כל השאר להם. טוב. אז אני אומר, זה בין... דבר שנקרא... תביא רגע, אני אעביר את זה לה... פה נמצאת ביתי הקדושה. אעבירו. זה דבר מאוד יפה שלפעמים יש... אתה מוצא פתרון שלישי שהוא גם וגם. הוא גם וגם, כלומר, לא חייב את זה, לפעמים אתה יכול איזה פתרון כזה, ודברים מסתדרים. דברים מסתדרים, נכון? בדיוק השבוע מישהו שאל אותי שאלה בהלכה. הוא אומר לי, הזמינו אותם לאיזו מסיבה משפחתית, ויש שם על האש, אז הכל הבשר כשר, אבל המנגל הוא עצמו הוא טרף. המנגל עצמו הוא עשו בו דברים לא כשרים, מה לעשות? אז זו שאלה קלאסית שמה? שצריך למצוא פתרון. לא צריך להגיד הלכה. הלכה, כולם יודעים שאתה לא יכול לעשות בשר במנגל טרף. צריך למצוא פתרון. אמרתי לו, שאלתי אותו, רגע, איזה מנגל, הוא לא הבין מה אני שואל אותו. איזה מנגל מדובר, בא פה ללחות מנגל. הוא בא להלכה. סוף, הוא הסביר איזה מנגל. אמרתי לו, ואיזה מנגל יש לך בבית? אמרו לי, לא, וזה לא אצלנו בבית, זה אצל הזה. אמרתי לו, כן, אני יודע. אמרתי לו, זה אותו מנגל פחות או יותר. תיקח את הרשתות מאצלך, זה כאלה פלחים. שים אותם בסקי, תבוא לשם, תוציא את הרשתות שלה, שים את שלך, ותעשה מנגל, מה הבעיה? לא חשבתי את זה. זהו, כאילו, נפתר את הבעיה. במקום להיכנס לפינה, וזה, ולא יכול, ולא, תביא את זה, או לא לאכול, ואז אם תיעלם, צריך טיפה שכל יצירתי. והרבה פעמים פותרים את הבעיות באופן הזה. בסדר? חייך אתה סועד אצלי. אמר לו, כבר סעתי אצל אחסנאי שלי. אמר לו, מי אחסנאי שלך? אמר לו, רבי יהושע בן חנניה ורבי יהושע הכהן. שלח ושאל לפני אחסנאי שלו, אמר להם, אצלכם סעד אליעזר היום? אמרו לו לאו, והרי יש שמונה שלא טעם כלום. כן? אז הוא בעצם, רבן יוחנן בן זכאי נבהל, שככה קרה לו, שתלמיד שלו לא אכל והוא לא שם לב. וזה גם טיפה מגדיר, יש פה סיפור ממש יפה, כי זה סיפור על מערכות יחסים בין רב לתלמיד. אחת ההגדרות, זה קצת קשור ליד כיסלב. אתם יודעים מה אחת ההגדרות של רבי? איך אדם, איך יודעים שרבי הוא רבי? מה זה, מה מגדיר אדמור? מספרים שפעם באה איזה חסיד לרבי מקוצק, אמר לו שהוא חלם שצריך להיות רבי. אז הרבי מקוצק אמר לו, סליחה, שאבא שלו בא אליו בחלום, ואמר לו שצריך להיות אדמור. אז הרבי מקוצק אמר לו, תגיד לאבא שלך שיבוא לחסידים בחלום, זה שיבוא אליך לא יצא כלום, בא אליך. אחת האינדיקציות של רבי זה שהוא יודע מהם המצוקות של החסידים שלו ומתפלל עליהם. הוא יודע מה המצוקות, מה קשה, מה זה, ומתפלל עליהם. ואם, וזה באמת אחד הדברים שגם גם אני בתור רב קהילה, שאם קורה זה משהו לא טוב, חלילה, לא ידעתי מזה, אז מבחינתי זה תקלה, איך לא ידעתי. התפללתי על זה, זה היה צריך להגיע אליי. אז לפעמים סיבות מוצדקות, לפעמים זה באמת לא בסדר. אז רבן יוחנן בן זכאי מזדעזע מהעובדה שתלמיד שלו לא אכל שמונה ימים, והוא לא שם לב. לפני כמה זמן פגשתי איזה תלמיד שלמד כאן בשנה הראשונה שהייתי פה לפני 10 שנים. אני לא מצליח עכשיו, תכף אני אזכר בשם שלו, אני לא אגיד לכם אותו, אבל לפחות לעצמי. ועכשיו הוא סיפר לי סיפור שאני בקושי זכרתי, או לא זכרתי, אבל הוא הזכיר לי. אבל כל פעם שמספרים לי סיפורים כאלה, אני מזדעזע מה... אז הוא אומר שהוא היה חודש וחצי במכון, אז הוא היה חולה. אמא שלו נפטרה בדיוק, ואז הוא היה חולה. קיצור, חודשיים לא היה. הוא ככה, אף אחד לא התקשר. עכשיו, אחרי חודש, אני התקשרתי אליו, גם חודש. זה בעיה במכון מאיר, כי זה רכבת, כלומר, אדם מגיע, הולך, הוא היה, הוא חושב שהוא נשאר, הוא עוזב, זה פתאום שביל ישראל, זה לא איזה מסגרת מסודרת שאתה יכול, אדם לא הגיע יום אחד, אתה מרים טלפון, זה לא ישבה תיכונית. אבל עדיין, פתאום ככה, אחרי חודש, אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה איתו? ופגשתי אותו השנה, פגשתי אותו, זה כבר 10 שנים אחרי, והוא תיאר את השיחת טלפון, אותו דבר מאוד משמעותי, כאילו שכן זוכרים אותו, וכן מתעניינים בו. מבחינתו זה לא היה אני, אלא כאילו מכון מאיר התקשר אליו, אני כאילו דיברתי בשם המכון. אז זה היה מאוד משמעותי הדבר הזה. לא יכול להיות שאנשים שהם קשורים אליך, רב ותלמיד, מורה ותלמיד, או לא משנה, מפקד וחיילים וכולי, והם לא מגיעים, אתה לא תתעניין, לא תדע מה קורה איתם. הגדרה בסיסית של חבורה, אתם יודעים מהי? הגדרה הכי מינימלית של חבורה. זה שאם מישהו לא הגיע, שמנו לב. זה הגדרה. שמישהו לא הגיע, שמו לב שהוא לא היה. אם אדם, כשהוא לא נמצא, אף אחד לא שם לב שהוא היה, זה אומר שהוא לא באמת קיים. באחד הספרים של דוד גרוסמן כתוב ניסוי חברתי. איך אתה יודע אם נער הוא מקובל בחברה או לא? הוא אומר, הולכים חבר'ה בית ספר, יוצאים מהבית ספר, הולכים, מדברים, נערים, צוחקים. פתאום אחד נעצר לקשור את הנעליים, את השרוכים. אם כל החבורה נעצרת ומחכה לו, אתה יודע שהוא מסודר, שהוא מקובל בחברה. אבל אם אחרי 5 שנים מישהו אומר, תגידו, מה נסגר עם ההוא שעצר שם על קשור את הנעליים? מה נהיה איתו באמת? אז הוא בבעיה. המשיכו כאילו. אז אם מישהו לא הגיע, מישהו לא אכל, מישהו לא... אז איפה הוא? אז אוקיי, יום, יומיים, 3, 4, שבוע, יכול להיות שאדם לא נמצא, אבל לאן הוא נעלם? הוא היה כאן. הוא קשור אליך, הוא תלמיד שלך, הוא רשום אצלך. אני עושה את זה אצלנו בקהילה, אני עובר מדי פעם על הרשימה, ואומר, את מי לא ראיתי מזמן? מזמן נגיד חודש. כי יכול להיות שבוע אחד הוא נסע, שבוע אחד הוא נגיד. לא ראיתי כבר קרוב לחודש. ואז אני שולח הודעה, מה העניינים, מה שלומכם, הכל בסדר. בדרך כלל, כן, הכל בסדר, פשטענו שבת חתן, אחרי זה שבת בר מצווה, ואחרי זה לאחיינים, סבבה. מדי פעם, יש לי בינגו. פוף, מה, כן, על זה. פעם עליתי על מישהו ששבר את הרגל. שברת האצבעות בכדורגל, את כל האצבעות של הרגליים, אז הוא לא יכול, שובר אותך, לא יכול ללכת מהבית, לא יכול לצאת. אז זה טלפון. אבל זה לא קורה אם אתה לא עובר, אם אתה לא... וגם אחרי שעוברים יש יכולות להיות תקלות כמובן, צריך הרבה תפילה על הדבר הזה. טוב. אמרו בניו של הורקנוס לאביהם, עלה לך לירושלים ונדה את בנך אל עזר מנכסיך. ועלה לו לירושלים לנדותו וניצא שם יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי, והיו כל גדולי המדינה סועדים אצלו. זה דבר מאוד מעניין. מה אכפת לבנים של הורקנוס, שזה האחים של אליעזר, שהוא חזר בתשובה, שהלך ללמוד תורה? מה אכפת לה? הלך ללמוד תורה. מה המוטיבציה? תלך לירושלים ותנדה אותו מהנכסים. מה כואב לכם? התשובה לזה היא שכשמישהו מזיז את העמדה שלו, זה הרבה פעמים מאיים על כל הסביבה. אז מה זה אומר עלינו? רגע, אם הוא הלך ללמוד תורה, אם הוא עשה משהו שונה, מה זה אומר עליי? אולי גם אני צריך, אולי אני טועה. אולי גם אני שבוי בתוך איזה גלגל של אוגר שרץ בתוך הגלגל. אז כדי לדחות את האפשרות, מה עושים? מנדים. כאילו, הלכת נדע אותו, עושים עליו איקס, הוא משונה כזה. התנועה של רבי אליעזר, המעבר שלו בין העולמות, מפחידה גם אותם. אולי גם אנחנו לא שמים לב. אולי גם אנחנו פשוט נולדנו לעולם ונשארנו בו כי מכוח האנרציה. כוח האנרציה הוא כוח מפחיד. אתה עושה, גם כן, בקוצק היום, אם אתה עושה היום משהו בגלל שעשה אותו אתמול, נבלה טובה ממנו. כך היה מרבי מקוצק. מה אתה עושה בגלל שאתה פסט, תבחר מחדש. אז הסיפור של רבי אליעזר, שפתאום בחר בחירה אחרת ונע למקום אחר, קצת מהם עליהם, מפחיד אותם, אומרים לאבא שלהם, לך, תעלה לירושלים ותסגור את הסיפור הזה. תרחיק אותו, תנתק אותו, הוא טועה ואנחנו צודקים. זה בעצם הדרך להביע את האמירה שהוא טועה ואנחנו צודקים. שפעמים הורים שזה מאיים עליהם, שהילדים שלהם בוחרים דרך שונה. אז מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על החינוך שלנו? זה. טוב. אמרו, הרי האביב של רבי אליעזר בא. אמר להם, עשו לו מקום, והושיבו אותו אצלם. יפה. אז זה הכל רבן יוחנן, בסדר? אז הנה, במקום שרבן יוחנן יגיד לאבא של רבי אליעזר, נו, בוא תראה מה עשיתי מהבן שלך, בוא תראה. וכאילו התגאה וזהו, רק אומר, תעשו לו מקום יפה, מכובד, ותכף תראו מה הוא עושה. נתן עיניו ברבי אליעזר ואמר לו, אמור לנו דבר אחד מן התורה. תדרוש. עכשיו, זה הדוגמה המופלאה לדמות של רב או של גדול בישראל. מה התפקיד המרכזי של רב? לגדל את התלמיד ולהעמיד אותו על רגליו בתור ישות עצמאית. לא לכבול אותו אליו, להשאיר אותו אצלו וכל זה, אלא לגרום לו שהוא בסופו של דבר יוכל לדרוש. עכשיו רבי אליעזר אומר לו, אני לא יכול, כבוד הרב, רבי, מורי ורבי. אמר לו, איני יכול. אמר לו, משל לך משל למה הדבר דומה לבור הזה, שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס. כך איני יכול לומר דברי תורה יותר מה שקיבלתי ממך. לא יכול, הרב, איך אני אגיד מה שאתה, כל מה שיש לי זה הכל ממך. מה עושה רבן יוחנן? אמר לו, המשול לך משל למה אתה דומה? למעיין שהוא נובע ומוציא מים ויש בכוחו להוציא יותר ממה שאינו נכנס לתוכו. כלומר, הרב רואה בתלמיד משהו שהתלמיד לא רואה בעצמו, אומר לו, אתה הרבה יותר גדול למה שאתה חושב. לא רק שאני לא אקטין אותך, אני אגדיל אותך. אתה הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. אז אתם רואים שיש פה קצת איזה, בתוך המדרש, איזה עימות בין שני האבות. האבא הראשון, האבא הפיזיולוגי, שהקטין אותו. אמר לו, אתה תלמד, אתה לא מסוגל כלום, תתחתן, תלמד ילדים, אולי הם ילמדו. הוא מצמצם ועונה במקום, והאבא הרוחני שלו, שמצד אחד נוהג מאוד מאוד כבוד באבא הביולוגי, הוא לא מנסה להגיד, בוא, תראו איזה... אבל מצד שני, מה? מצד שני, הוא מאוד מאוד מעודד, ואומר לו, אתה יכול הרבה יותר, מה קרה לך? אתה מסוגל, אתה מוצלח, אתה מעיין, אתה לא בור. בסדר? זה לא קל. זה דבר. כשהרב בא ואומר, תמיד תדרוש. אני, כן, אתה. אתה מסוגל, קדימה. תן לו איזה פוזיציה כזאת. כן. יש בזה כל מיני חוויות מצחיקות. פעם, לפני הרבה שנים, אז כתבתי מאמר כלשהו לאיזשהו חוברת, והרב שערך את החוברת הזאת, אז היה די בתחילת הדרך, וזה מאמר כנראה לא היה פסגת היצירה התורנית, אבל הוא היה משהו, בכל אופן. סיכמתי איזו סוגיה, והרב שהיה עורך של החוברת, הוא היה לו... היה לו... בקיצור, הוא אמרנו, רגע, אולי תוסיפו גם את זה. ורגע, אבל אולי גם תוסיפו גם את זה. רגע, אבל אולי כדאי גם לשים לב שאם הוספתם את זה ואת זה, אז כנראה היחס ביניהם הוא כזה. בקיצור, בסוף הוא כתב אחלה מאמר, רק השם שלי היה כתוב למעלה, אבל זה לא היה מאמר שלי, זה היה מאמר שלו. כן, זה היה כאילו... אז טוב, אולי זה טוב לרזומה, יש לי... אבל זה לא היה אני. עכשיו תראו עוד דבר. אמר לו, שמה ממני אתה מתבייש, וזה באמת מאוד נכון. שהקטן לא יכול לדבר ליד הגדול. כן? אתם יודעים שזה גם הלכה. הלכה פסוקה, לדוגמה, בעריכת חופות, אתם מכירים את ההיררכיה? כאן המקום להגיד את זה לתלמידי מכון מאיר, שעריכת חופות, אז יש היררכיה. קודם כל, ראש המכון. אם הוא לא יכול, זה מקום רחוק, אפשר לפנות לאחד הרבנים. לא יכול להיות שיהיה מצב שאתה אחד הרבנים עורך את החופה, ובעצם נמצא שם ראש המכון. זה כאילו, איזה הלכות, יש קדימויות בהלכה. היה רבנים שהם מאוד מקפידים על זה, הרב בנדיק זצ"ל, בחוזה הם מאוד מקפיד על זה, ועוד ככה צריך. כן? אז כי באמת, אם מגיע הרב, זה קרה לי כמה פעמים התקלות האלו, שבאתי לרב חופה, פתאום ראיתי את רב העיר נמצא שם, או את רב הזה, אז, או את הרב דרוקמן כמה פעמים, הרב ביגון. אז ההלכה אומרת שצריך ללכת לבקש רשות. ביקשתי מהרב דרוקמן רשות. באתי, בקשתי לנו רשות לאור חופה, אז הוא צעק עליי, חופה? 1,000 חופות! יש לי הסכמה מהרב דרוקמן לעשות 1,000 חופות. בעזרת השם. ככה. 1,000! אבל צריך לבקש רשות. אז רבן יכול לומר לו, אתה מתבייש ממני, לגיטימי לגמרי, אני מבין את זה. מה הוא עושה? יוצא. הרי אני עומד והולך לי. וזה, לזה קוראים מורה מפנה מקום. יש מורה ממלא מקום, מקום הנוכח, ויש מורה מפנה מקום. כדי לתת לתלמיד. זה ממש מעין מעשיו של השם יתברך, שפינה את עצמו מן העולם, צמצם את עצמו כביכול, כדי לתת מציאות קיום עצמאית לעולם. אז גם רבי יוחנן מזכה אומר, אני מבין, כי אני כאן, זה קשה לך, אני מוכן לזוז. אני לא אהיה פה. אתה. איזה גדלות. והיה רבי אליעזר יושב ודורש ופניו מאירות כאור החמה וקרנותיו יוצאות כקרנות משה רבנו ואין אדם יודע אם יום ואם לילה. בא מאחריו רבן יוחנן הכוונה ונשק לו על ראשו. לדעתי הוא בא מאחריו כדי לא להבהיל אותו פעם אחת. ופעם שנייה לנשק מאחור בתורות החיבוק והנישוק או, זה הולך ככה. הכי קורקטי זה לחיצת יד. אני לוחץ למישהו יד, אני אומר לו, תשמע, לא תמידי להתקרב, שלום שלום, אל תבוא לי בחלום. כן, כאילו, זה הכל טוב, אנחנו, זה מאוד מדויק, כאילו, חיבוק, זה כבר יותר קרוב, נכון? נשיקה עוד יותר קרוב. לנשק מאחור, זה להגיד שאני מחובר אליך ואוהב אותך, גם בצדדים האחוריים שבך, לא בצדדים, כאילו, זה לא רק מה שאתה אומר, בגלל איך שאתה נראה, בגלל היופי שלך, החוכמה שלך או העושר שלך, אלא בגלל מי שאתה. אני אוהב אותך גם מאחור. לבוא למישהו לאחור, יש גם, אתם יודעים, בפסיכולוגיה יש את הטיפול שבה הפסיכולוג עומד מאחורי המטופל, כדי לעקוף את כל ההגנות. כשמישהו מדבר אליך מאחורה, אז כאילו זה, ככה יש אומרים, שזה נכנס פנימה יותר עמוק, וזה עוקף את כל ההגנות. אז רבן יוחנן בן זכאי רוצה, זה נקרא מיטת הטיפולים, נכון? על ספת הפסיכולוג, מה הכוונה? המטופל שוכב, והפסיכולוג עומד מאחוריו. הוא נרדם בדרך כלל, לא משנה. אבל זה הראש. אז הוא בא אליו מאחור ונשק אותו להגיד לו, אני אוהב אותך, תדע לך, אני אוהב אותך לא בגלל מה שאמרת. כי אז עוד פעם נופל למה להתניה. אמרת דברי תורה יפים, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך בגלל מי שאתה. אני אוהב אותך אהבה עצמית. אהבה שאינה תלויה בדבר. זה נקרא נשיקה מאחור. נסו ותהנו. תת נשיקות לילדים מאחור. לא רק מקדימה. תת להם איזה חיבוק מאחור, נשיקה כזאת שאני אוהב אותך על כל הצדדים שבך. כמו כזה סטייק שאתה מסובב אותו ככה. מסובב את הילדים. אמר לו אשריכם אברהם יצחק ויעקב מי יצא מחלציכם אמר אורקנוס אביב למי אמרו כך הוא מריח קצת כבוד אמרו לו יצחק ויעקב ואליעזר בנך על אמרו זה על הבן שלך אמר להם וכן היה צריך לומר אשריכם אברהם יצחק ויעקב יצא מחלציכם אלא אשרי אני מי יצא מחלציי אז אבא של רבי אליעזר כאן שזה מגיע לכבוד, זה מושגים שהוא מבין בהם. ככה כולם מכבדים את הבן שלו וכולם זה, אז הוא מבקש את הכבוד המגיע לו. חבר'ה. עכשיו זה ממש, זה ברור שהמדרש מנגיד כל הזמן בין רבן יוחנן לבין אבא של אליעזר. רבן יוחנן אומר, לא מעניין אותי הכבוד, לא מעניין אותי בכלל להיות, לא רוצה שבכלל שיגידו שאני הרב שלך, רוצה שתצליח, זה הכל. רוצה שתלמד, אני מוכן לצאת. נותן את הנשיקה מאחור ונעלם. ואילו אבא של רבי אליעזר, הוא שומע שיש איזה, יש פה כבוד, יש פה מאמר, רגע חבר'ה, שכחתם, אני האבא, מה צריך להיות? אני בנו עם ממשיך דרכוי, זה אליעזר. נכון? אשראי אני מי יצא מחל הצי. היה רבי אליעזר יושב ודורש ואביו עומד על רגליו. עכשיו, למה אבא שלו עמד על הרגליים? לא היה לו מקום לשבת? אומר רב שבתאי, היה לו מקום חשוב לשבת. אז למה הוא עמד? מה? בדיוק, חבר'ה. כן, ככה, זה כל הזמן, אני... כן, שיהיה בולט, שהוא האבא שלו. סיטואציה כמעט מגוחכת. ובכל אופן, אומר המדרש, כיוון שראה שאביו עומד על רגליו נבהל, אמר לו, אבא, שב לך, שאיני יכול לומר דברי תורה ואת עומד על רגליך. וזה גם גדלות מאוד של אליעזר בעצמו. כלומר, למרות כמה שהוא עבר, ולמרות מה שאבא שלו חסם אותו, הוא לא איבד את הכבוד לאבא שלו. בסדר, זה לא התכנס בנקודה מסוימת, הוא מלמד זכות. אבל הוא לא מזלזל חלילה. אבא עומד ואני יושב, איך זה יכול להיות? נבהל. יש לו עדיין רגישות לדבר הזה. אמר לו, בני, לא על כן באתי אלא לנדדך מנכסיי, ועכשיו שבאתי וראיתי השבח הזה, הרי אחיך מנודים מהם והם נתונים לך במתנה. זה השפה שהוא יודע לדבר, זאת שפה של כוח. טוב, עכשיו אתה, זה והם כאן. אמר לו, והרי אני שווה כאחד מהם. מה הכוונה? כלומר, איני שווה אלא כאחד מהם. זה קצת מזכיר את הממרה במסכת ברכות. מה אתה רוצה, אבא? אני מלאכתי בעיר, הם מלאכתם בשדה. אני בריאה והם בריאה. כל אחד מאיתנו עושה את תפקידו. אני לא אמרתי שאני יותר מהם. ולא אמרתי שאני חשוב יותר מהם. לי השליחות שלי הייתה ללמוד תורה, ולכן הלכתי. יכול להיות שהשליחות שלהם היא להיות בשדה. אל תנסה ליצור העדפות ותחרויות. אילו קרקעות ביקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא היה לפניו ליתן לי שנאמר להשם הארץ ומלואה. ואילו כסף ביקשתי היה נותן לפניו ליתן לי שנאמר לי הכסף ולי הזהב. אמר לו ביקשתי מהקדוש ברוך הוא אלא שיזכה לתורה בלבד שנאמר כל פסיקודי כל ישרתי כל אורח שקר סניתי. כן? הפסוק שהוא בוחר כאן הוא פסוק מאוד מעניין. אם הנושא זה להגיד שהתורה עדיפה על הכסף ועל הזהב, אז איזה פסוקים אפשר להביא? חסר פסוקים. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף, נכון? לא יערכנה זהב ומטמונים לא יחפשנה, וכל הפסוקים שמדברים על ערכה וגדלותה של תורה, על כל אוצר כספי. איזה פסוק הוא בוחר להביא? פסוק שהנושא שלו הוא אחר. כל פיקודי כל ישרתי, כל אורח שקר סניתי. אומר רבי אליעזר, מה שסניתי זה שהרגשתי שאני הולך באורח שקר שהיא לא האורח שלי. יכול להיות של האחים שלי להיות חורשים, זה אורח אמת, וזה בסדר גמור. לא כל אדם צריכות רבנים. לי זה היה אורח שקר. ואת זה סניתי, את האורח שקר הזה. ואדם צריך לראות שחייו, בחייו הוא פועל באורח אמת, הוא נמצא בדרך שלו. הדבר המעניין מכל הוא העובדה שעל הלקות של רבי אליעזר, העובדה שהוא לא למד תורה עד גיל 28 ולא ידע קרוא וכתוב, והיה לו נורא נורא קשה ללמוד בהתחלה, היא עצמה נהפכה לסימן ההיכר שלו. כי אם אתה מתקשה מאוד ברכישת המילים והאותיות, אז כל מילה שרכשת, מה אתה תעשה? תשמור אותה מכל משמר. שאלתם פעם את עצמכם, למה רבי אליעזר היה תכונה כל כך מיוחדת? חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסף הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן, רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. כלומר, זה בור מסויד היטב ששומר על מימיו בצורה מושלמת. מה, הוא נולד ככה עם זיכרון פנומנלי? פשוט זה היה, ככה הוא נולד. מגיל קטן הוא היה זוכר מספרים של סנוכיות רישוי של רכבים. או שזה חלק מהחוויה הנפשית של הקושי, הצימאון הזה ללמוד תורה, כמה שנים הוא רצה ללמוד ולא הצליח. ואז שהוא מגיע לתורה, כל מילה הוא מתנפל עליה כמו צמא. ממילא הוא גם זוכר אותה, וזה מגדיר זיכרון. הגדרת זיכרון, יש הרי פסוק מפורש בתורה, אישה אומר לך, הוא ישמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסורו מלבביך כל ימי חייך, יום אשר עמדת לפני השם בחורב, מכאן לומדת הגמרא, איסור לשכוח דברי תורה. מישהו כאן פעם שכח איזה דבר תורה? הגמרא אומרת, כל לא שכח דברי תורה, משנה, חייב בנפשו. צר לי להגיד לכם. שואלת המשנה, הגמרא יכול אפילו תקפה על המשנתו? שכחה בעולם. תלמוד לומר, לא יסור מלבך, לא אמרנו, אלא בשעה שיושב ומסירה מליבו. וזה מגדיר זיכרון. רבותיי, זיכרון זה לא ג'יגה ולא טרה ולא כלום. זיכרון זה שייכות. דברים שאנחנו שייכים אליהם, אנחנו זוכרים אותם בלי מאמץ. בלי מאמץ. יש כאן מישהו שאוהב איזה זמר? איתה, אתה אוהב איזה זמר? איזה? איך? פריד אלטרש, אתה לא אוהב, נו, אז... אישי רביבו, אישי רביבו, כן? אבישי רביבו, אז אתה זוכר את המילים של השירים שלו? עשית חזורס על זה? עשית זה? לא, אללה. בסדר, ההגנה הזה? טק, טק. אתה מחובר לאיזה משהו, אתה זוכר את המילים בכלל בלי מאמץ, זה זורם לך. כי אתה מחובר. סדר העבודה, אפילו את זה לא אמרת לך, סדר העקדה. אז אם אדם מחובר לתורה, אוהב את התורה, מחובר אליה, הוא יזכור אותה גם בלי מאמץ. זה יהיה בתוכו. אז לכן אומר רבי אליעזר, אומר את המשנה, רבי אליעזר, בור סוד שאינו מאבד טיפה, לא בקשה שלו, זה זיכרון פנומנלי. יש לו הכי הרבה השתוקקות, הכי הרבה צימאון. אז כשזה נופל, זה נופל ונשאר. מתברר שהצימאון שלו, של ה-28 שנים הללו, מאיזה גיל שהתחיל, הכאב שלו, הצער שלו נהפך לסימן העיקר. רבי אליעזר לא מאבד אף מילה ואף אות. כי כל אחת יקרה לו. כל אחת. ואני מדמיין בעיני רוחי, שמדי פעם הוא נזכר בשנים שהוא היה בהם עם הארץ ולא ידע קרוא וכתוב. אז הוא מסתכל על האותיות, וכל אות הוא מלטף בעין, כל אות חביבה בעיניו. אני חושב על כל השנים שהיה מתוסכל, כל פעם שהוא רואה איזה טקסט כתוב, הוא לא מצליח לקרוא אותו, הוא היה משתגע מזה. לא סידור, לא תפילה, לא משנה, לא תורה, לא כלום. האותיות בשבילו זה כתב יתדות. והנה פתאום זה מתבהר לו, האותיות מתבהרות, הוא קורא אותה, הוא מזהה אותה. כל אותי כמו יעלום, הוא שם אותה אצלו בכיס ולא מאבד אותה. יוצא שדווקא הקושי שהיה לו, הוא לא רק התגבר על הקושי, שם אותו מאחורה והמשיך הלאה, אלא הוא הפך את הקושי עצמו לסימן ההיכר שלו. בור סוד שאינו מאבד טיפה. לאן הולך הבור סוד הזה ומה עלילותיו בהמשך, נראה בעזרתו יתעלה, לא בשבוע הבא שזה התוועדות יד כיסלב, ולא בשבוע אחר כך שזה חנוכה, אלא בעוד זמן זמנים טובה אחר חנוכה, סיפור נוסף על רבי אלעזר בן הורקנוס.